דעות של הרב וייזל, עמוד קמ"ה, בהוצאות האלו. יש לפניכם דף, אנחנו בפסקה א', פרק ראשון, פסקה א'. האדם לבדו נברא בצלם אלוקים. שמנו אצבע על נקודת ההבדל המהותית בין האדם לכל היצור. אנחנו מדברים על צלם אלוקים באדם, מדברים על בחינה, על נשמה גבוהה מאוד, היא קרויה צלם אלוקים. כן, להשכיל ולהבין, כן, החיים לידון, להיוודע, לידה ולהודיע, זה סגולתו של האדם, להיוודע מגדולת בוראו, להיוודע מרצונו, להיוודע מדרכיו, שזה תמצית צלם אלוקים שבאדם, צלם לישון מצלמה. יש לנו אפשרות לצלם את המציאות מנקודת המבט של החוכמה האלוקית, שאין כן יצורים אחרים שהבריאה שלהם היא בריאה נמוכה יותר. אין להם אפשרות, כן, בעצם לחיות את חייהם בתוך העולם הזה מעבר למשמעות הקיומית, כן? לעומת זה האדם נברא בצלם. זו נקודת ההבדל. מכאן הכל מתחיל, מכאן הכל יוצא. כל משמעות וערך חייו של האדם מתבססים על העובדה הזו שנבראנו בצלם, כן? אדם שמתרשל, מזניח, מפקיר את הידיעה הזו, יותר מאשר את הידיעה, את התחושה ואת אמונת האמונה החזקה שהוא נברא בצלם, כן? חייו אנמים, חייו חסרי משמעות. הוא לא יכול לבחור להיות משהו שהוא נמוך מהייעוד שלשמו הוא נברא. אדם שיבקש להיות חי, אני לא צריך להיות אדם, אני חי, חי משוכלל, כן? אני לא צריך להיות, לא צריך להביא לידי ביטוי צלם אלוקים שבתוכי. אדם שירצה לוותר על הסגולה האלוקית שיש בקרבו ולבטא את עצמו רק מצד הרבדים המשותפים עם בעלי חיים וצמחים ודוממים, הרי שחייו יהיו גהנום של ממש. אין לאדם שום אפשרות מעשית, כן? יש לו אפשרות מצד הבחירה החופשית, אבל אין לו אפשרות למצוא את עושרו אלא באוויר האלוקי, כלשונו של הרב קוק בפרק שנקרא זירעונים בספר אורות. אין מנוחה אלא באוויר האלוקי. יסוד החיפוש וחוסר הנחת והמנוחה שיש לאדם זה רק מצד שיש בו צלם אלוקים שלא מניח לו בשום פנים ומתרשל במסע הרוחני שלו אל עצמו ומתוך עצמו. הידיעה הזו אם כן מאוד חשובה, לכן היא ניצבת כאן בראשית הספר. האדם לבדו נברא בצלם אלוקים, כי השם נפח בו כל מה דנפח, מדילי נפח, מי שלא נפח, כן? ממש נשמת אפו של הקדוש ברוך הוא נוצקה, כן, ונזרקה באדם. יש פה רמיזה למדרגה מאוד גבוהה. נשמתו של האדם, או נשמתם של ישראל, נכון יותר, חצובה מתחת כיסא הכבוד. זו בחינה מאוד מאוד עליונה. יש עולמות נמוכים יותר, כן? אבל נשמתם של ישראל חצובה מתחת לכיסא הכבוד. נקודה מאוד שמימית, מאוד עליונה, שכל כולה ספוגה בכבוד האלוקי. אלו מילים לעת עתה. אני מניח שרובנו מסוגלים קצת להרגיש את משמעות הדברים מתוך העבודה האישית שלהם, מתוך החיזור והחיפוש אחר האופי העצמי שלהם. כן, זה לא זר לנו, המילים האלה הם לא מילים בשמיים, כן? סך הכל אף אחד מכם הוא לא מסתובב בחוץ ברחובות ורץ אחרי שטויות. כולנו פה מתאמצים לעלות בהר השם שלנו, כן? לגלות את השם שלנו, מתוך כך את השם עצמו. לכן המילים האלה הם לא בשמיים, לא בשמיים. אני יוצא מתוך הנחה שזו טרמינולוגיה מוכרת לנו, נשאפת, נרצית. אני לא מפחד לדבר איתכם במילים האלה. כי השם נפח בו נשמת חיים. כן? זו התקפה אלוקית. השם נפח בו נשמת חיים, לא ברצוננו, לא מרצוננו. אם הדבר היה תלוי ברצוננו, ייתכן, כמו שאמרנו, שהיינו בוחרים להיות משהו אחר, ותתבוננו על מרחב הבחירות האנושיות, כאיזה כיוונים שהם נזרקות, איזה סטיות, איזה בלבולים, איזה דמיינות. לא, לא שאלו אותנו מה נהיה. נוצרנו ומצאנו עצמנו נפוחי נשמות, לא נפוחי רעב, נפוחי נשמות. אין לנו ברירה, למרות שאולי אנחנו חושבים את עצמנו מי יודע מה, אנחנו מחליטים ואנחנו יודעים ואנחנו יודעים מה טוב לנו. הבל הבלים, אמר קהלת כל לב. אף אחד לא שאל אותנו, נבראנו עם נשמה, כן? הבחירה החופשית שלנו לא מאפשרת לנו בשום פנים ואופן, כן, לבטל את העובדה הזו, להתכחש לה, להתעלם ממנה, כן, אבל לשלם את המחיר להתעלמות, זה בדי. כל עניין של הכפירה בכלל, היכולת לכפור באלוקים, זה רק בעצם לחסות על המושג האלוקי, אבל לא להעלים אותו. זה המשמעות של כפירה. כן? וכפרת את התיבה, כמו שנאמר לנוח, בזפת, וכפרת וכיסית. כפירה זה כיסוי. אתה יכול להעלים את האור בזה שאתה פורס סדין או סמיכה, יכול להיות אפילו סמיכה מאוד מאוד עבה, שקרני האור לא בוקעים דרכה. כדוגמת העננים החשוכים של תומת מצרים, עננים חשוכים, שבע הפרות הרעות, שמרמז בכלל על כל עניינם של קליפות מצרים ותומת מצרים, שזה יכול להעלים את אור השמש, אבל לא לחבות את השמש. להחביא, ולא, כמו שהנכד שלי אומר, להחביק. לחבות, אז הוא אומר להחביק. כן, איזה שיבוש תינוקי חמוד כזה. אז להחביא אפשר, להחביק לא. כן, לחבות לא. לחבא, באלף, חט, בית, אלף, אבל לא לקבות. כן, זה דבר שמאוד חשוב לדעת. במיוחד שאנחנו משלים את עצמנו, שאפשר לחיות מחוץ למעטפת של הרצון האלוקי. כדאי דווקא אז לטפוח על פנינו, וזו סתירה עדינה לעורר את עצמנו מתרדמה הטיפשית הזאת ולהגיד, זה לא יעבוד. כי השם נפח בנשמה אתכם. אין לנו ברירה. מה רוצה שם? העונש, כן, מידו הייתה לזאת. העונש זה בבחינה של מידו הייתה לזאת. זה, 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 זה סיבה ותוצאה, זה לא עונש חיצוני. האנישה היא באה מן הנשמה. מי שמזמין על האדם את הדין זה נשמתו. הנשמה מושכת את הדין, כן? כן? זה כמו חוט מוליך, הנשמה. הנשמה היא מוליכה לנו כל מיני שפעים. היא גם מוליכה את הדין. ברגע שאדם הולך נגד רצון נשמתו, בשלב מסוים, מידת הרחמים מתהפכת למידת הדין. למרות שהנשמה היא כולה רחמים, יש מצבים שהנשמה מזמינה את הדין על האדם. ממש ככה. בכלל כתוב שהנשמה שופטת את האדם בכל יום. כל מה שקורה לנו במשך היום, זה בעצם משפטי הנשמה. משפטים בל ידעום, כן? הנשמה היא שופטת אותנו בכל רגע. כל הניסיונות שבאים על האדם, זה הכל בעצם, הנשמה מזמינה את הניסיונות האלו, כדי שהאדם יתאים את צורתו החיצונית, לצורה הפנימית שלה. מאוד חשוב להבין את הנקודה הזו. זה נקרא מידה במידה. כן? מידה במידה. כן? זאת אומרת, הנשמה היא בוחרת לאדם את הניסיונות. הניסיונות זה לא דבר שעוקף, אלא זה דבר שמופיע בהסכמת הנשמה. הנשמה מלאום את זה, כמובן, כמו שאמרנו, שהיא חוט ממשיך, היא צינור ממשיך, ממשיך עלינו הרבה רחמים. הנשמה מונעת, כן? או מחליקה מאיתנו גם הרבה כתרוגים שאולי היה מי שהיה רוצה לקטריג עלינו. והנשמה, כן, מתוך השיח המיוחד שלה עם הקדוש ברוך הוא, היא מרחיקה מעלינו גם כל מיני דברים קשים. זה מידת הרחמים, כן, שהיא מרככת את מידת הדין הקשה. כן? לפעמים יש כוחות שמבקשים מידת דין קשה יותר. והנשמה עומדת, כן, בין האדם לבינם, ומרככת, מה שנקרא דין הרפיה, דין רפה, דין חלש. ויש מצבים שהנשמה מסכימה, או יש מצבים ששמה לא מסכימה, רוצה להביא רחמים על האדם, אבל נגזרה גזירה. כן? נשמת משה רבנו, היא רוצה להישאר בתוך גופו של משה. אבל הקדוש ברוך הוא מוציא אותה משם. פה יש גם התנגדות מצד הנשמה, כמו שכתוב במדרש. שהנשמה אומרת לפני הבורא, טוב לי בגופו של משה.
כבר השוואה
צורה גמורה. מה? השוואה צורה. הנשמה מצידה רוצה להישאר, אבל יש גזירה יותר עליונה מצד הרצון האלוקי. אבל הרבה פעמים, רצונה של הנשמה ניתן לה. או רצונה לעורר רחמים על האדם, כן? או רצונה לעורר עליו דינים, כדי שישווה את צורתו החיצונית לצורתו הפנימית, כמו שהוא אומר כאן, כן? ולכן נבדלו גם פעולות האדם ומעשיו ממעשי שאר הבעלי חיים. כן? זאת אומרת, אחרי שהבנו שיש בנו צלם אלוקים, והצלם הזה מצד תוכנו הוא חפץ להתגלות, כן? בשפע ובריבוי של גוונים וצורות, כן? הוא חפץ להתגלות באופי המיוחד שלו בעולם המחשבה של האדם, מחשבותיו של האדם. צריכים לשאת חותם נשמתי, מחשבותיו, מידותיו, מעשיו. ברגע שיש חוסר השוואה צורה, יש פער גדול מדי, מתחילים בירורים. כל העולם שלנו זה בירור בין צורה ליוצרה. האופן שאנחנו מתבטאים כלפי חוץ, בעולם המודע, עולם המודע, מחשבות, מידות ומעשים, לבין הרצון הפנימי. כל מה שמתרחש במציאות, הכל זה בעצם עליית יחסי הגומלין שייך ליחסי הגומלין שבין צורה ליצרה. כל מה שמתרחש. כן? המפגש בין צורה ליוצרה, בין רצוי למצוי. הפער שמצוי בין הרצוי למצוי, הוא מעורר את כל התרחישים העולמיים. אבל אנחנו לא נרחיק את מבטנו יותר מדי מהחוג הפרטי של כל אחד ואחד. חשוב שנדע שמה שקורה לנו הוא, זה נקרא גזור, נגזרה. למה זה נקרא גזרה? זה גזור במדויק לפי המידה שלך. זה נקרא גזרה. שהנשמה גוזרת לנו ניסיונות לפי המידה שלנו. עכשיו, מכיוון שהאדם הרבה פעמים מכחיש את חובתו להשוות צורה ליוצרה, מכיוון שהאדם הרבה פעמים מכחיש את חובתו להתנהג, לחשוב ולבנות את מידותיו בהתאם לרצון הנשמתי, הוא מכחיש, לכן הוא בועט ביסורים. הוא לא רואה את היסורים כשליח שבא להישיר אותו. כן? מלאך של רחמים היה, הוא בא למונעו מן החטא. כך כתוב לגבי בלעם, שעמד בדרכו. בלעם יש לו רצון לקלל את ישראל, אבל זה לא רצון השם. זה לא הרצון של נשמת בלעם אפילו. ודאי וודאי שזה לא רצון בבריאה, אבל הוא מתעקש, מתעקש. ואז מופיע מלאך, כוח, שהוא עומד בדרכו, ומעורר ניסיון. כן? בהתחלה האתון לוחצת את רגלו, אחרי זה היא נופלת. כן? כל מה שקורה שמה, זה בעצם כדי לרמז לבלעם, אתה לא בדרך הנכונה. אתה סוטה מהרצון של הבורא, מהרצון של נשמתם של ישראל, מהרצון של נשמתך שלך. מי מעורר את נשמתו של בלעם באותו מעמד? דווקא האתון, שהיא פותחת את פיה ואומרת, אז כן, הסכנתי עד היום הזה. ואז הוא אומר לה, לא. בעל כורחו הודה, כך אומר רשי. זאת אומרת, דווקא האתון, שהיא באה מהצד של הטבע הפשוט, החומרי הפשוט, היא מעוררת בו את המוסר שנשכח אצלו. הכרת הטובה. כן? על כל מה שהיא עשתה למענו, מאודי רחבת עליי, כן? מה עשיתי לך? ואז הוא נלץ להגיד, את צודקת. היא עוררה בו את המוסר הטבעי. אפילו נשמתך לא רוצה לעשות את זה. כן? לעצמם, יהודים עכשיו, מה זה יהודי? כל שכן וכל שכן. אז ככל שאדם יותר מתכחש לתוכנית חייו הפנימית, כך הוא יותר בועט ביסורים. כך יותר מפריע לו שחברו מציק לו, הוא מנסה אותו ומרגיז אותו, כך הוא יותר ויותר מתכחש למצבים של חוסר נוחות. אין מצבים של חוסר נוחות שנקראים מדרכו בצד הטבע. חום, קור, תפילה בבור, חולי, וכל שכן למצבים מצבי אי הנוחות החברתיים בין אדם לחברו, שם בכלל הוא מתגלה כעוין, כנקמני, כמתכחש, כמאשים אחרים, ובזה הוא בעצם פוגע בתיקון שלו עצמו, וזה מעט נשמתו נמסר לו. ניסיונות אלה הם גזורים לפי מידתו, זו גזירה של נשמתו, וזה לא יעזור לו, אין לו לה להתחמק, אין לו לה להתחמק. לפעמים שאדם מתכחש לניסיונות מסוימים, כביכול נראה כאילו הוא שר מעליו השוט, ירפו ממנו מניסיון הזה. אבל למעשה יש הערכות נשמתית, הערכות נשמתית, לתפוס אותו במקום אחר. זאת אומרת, כיוון שהוא לא שומע לנקישות האלו, עכשיו הנקישות יהיו כאלו. ואם הוא יתכחש גם לזה וירגיל את אוזנו שלא לשמוע, אז זה יותר חזק. אז לפעמים יש פה הערכות נשמתית שמושכת מידת דין בפורמט חדש, כדי שאדם יתעורר. לפעמים הוא מתעורר דרך אצבע, לפעמים הוא מתעורר דרך ברך פגועה, לפעמים הוא מתעורר דרך אינני יודע מה, השם ירחם. אבל לכן חשוב, כך כתוב עם חז"ל, עד שלא ידונו אותך, דון את עצמך. חשוב שאדם יתעורר מצד הכרתו לשפוט את עצמו. כן? משפטים על ידעום, זה נאמר לגבי הגויים. עם ישראל הוא עם שופט את עצמו. אנחנו רואים מה שקורה. שופטים את עצמנו בלי גבול. כל הזמן יש לו ביקורת עצמית כלפי עצמנו. כולם שופטים את כולם. זה עם שאין לו מנוחה. כל הזמן כן, יש לו איזה מין התמחות מיוחדת כזו במה לא שלם פה. מה, כן? לפעמים זה לצערנו הרע משמש לדברים שליליים, אבל בסך הכל התכונה הזו מצויה בנו, לכן טוב שאדם ישפוט את עצמו בכל יום. כלומר, במילים אחרות, יראה את הניסיונות שבאים עליו, ויקבל באהבה את היסורים האלו, ויחפש את נקודת הצמיחה שיכולה להתחולל על ידי הניסיונות האלו. כן. מי שרוצה לשאול משהו, רוצה לשאול משהו? כבר לא. ברוך אתה אדוני, עולם שכל ימרו. פירוש כך. עכשיו, כדי שאדם ידע לפרש ניסיונות נכון, איזה ניסיונות אומרים לו לחדול, ואיזה ניסיונות אומרים לו התעקש כפליים, אדם צריך להיות מודע לסדרי התיקונים שבו. אם אדם לא מודע לעובדה שהוא למשל לא מסודר, לא מפריע לו שהוא לא מסודר, אז כאשר הוא יבוא לסדר את החדר ולא יצליח, הוא לא ימצא מגב, הוא יחליט שהניסיון הזה הוא כדי שהוא ירפא. אבל אם הוא באמת רוצה לתקן ויודע עד כמה התכונה השלילית הזו באוכריו, אז הוא ירוץ לחפש מקל. כן? גם בזה יש גבול. כמה לבזבז מזמנו, כמה מכספו, זו כבר שאלה. לא בטוח שהם בוחנים אותו אם הוא שבור את כל חסרונות, חסרונותיו בשביל מקל זהב. אבל באופן סביר, אדם שמבין את סדרי התיקונים שלו, אז הוא ידע לקרוא את הניסיונות בצורה נכונה. עכשיו, אני לא אומר, כדי לקרוא את הניסיונות בצורה נכונה, נכונה ממש, אדם צריך להיות בעל מודעות אולטרה מודעות פנימית. רובנו לא כאלו. רובנו לא מבינים הרבה מחלקי התיקון שלנו. רובנו, רבים מאיתנו נאמר, מתהלכים עם חוסר ידיעה, לא מעודכנים בסדרי התיקונים הפנימיים. יש להם תוכניות, אבל תוכניות אחרות, אשר לא שערו עבודיכם. יש להם תוכניות, יודע מה, כל מיני תוכניות שלא שייכות להם, שייכות להם למחצה, לשליש ולרביע. כל אחד יש לו חלומות, אחד רוצה להידמות לחברו, אחד רוצה ככה, אחד רוצה אחרת, אבל מה אתה צריך באמת, זו כבר שאלה אחרת. לא מה אתה רוצה, מה אתה צריך, זו כבר שאלה אחרת. אבל לפי מידת המודעות הפנימית לסדרי התיקונים שלנו, מה אנחנו צריכים באמת לגילוי נשמתנו. כל שאדם יותר ויותר עוקב אחרי הפרצוף הפנימי הנפשי שלו, בוחן את נפשו, בודק, מה שנקרא, מסייר נכסי בכל יום. מסייר, כן? כמו אדם בעל הרבה שדות. אז כל יום הוא בודק את השדות שלו. אדם שבודק את שדותיו הפנימיים, אדם שמסייר בתוך נפשו, ורואה הנצור רימונים, פרחה הגפן, מה קורה בתוך הנפש שלי? מה קורה? אדם שעושה את הביקורת הזו, את הביקור הזה בתוך נפשו, כן? יודע בדיוק כל גידול וגידול, לאיזה מצב הוא צריך להגיע, להכיר את העשבים השוטים שסובבים את השושנה, מה צריך לנקש, מה צריך לסכל, מה צריך לקייץ. אדם כזה, הוא ידע מה לעשות עם הניסיונות. כל ניסיון הוא כלי בידו. יכול להתפתח בכל יום. ניסיון משום להתנוסס ולהתרומם. נתת לי ראיך נס להתנוסס. דווקא לראיך. כן, זה נקרא אין חכם כבעל ניסיון. לפי זה אפשר להבין פשט חדש. אני אומר פשט, זה לא דרשה, זה פשט. זה עומק הפשט. מה זה בעל ניסיון? מי זה בעל ניסיון? מי שמגיע לו ניסיון והוא בעלים עליו. כי יכול להיות שיבוא לך ניסיון, אתה לא בעלים עליו בכלל. אתה בכלל לא מבין מה הניסיון הזה אומר לך. אתה בעצם לא שולט בו. הוא שולט בך, אתה לא שולט בו. אתה לא יודע למה הוא בא. מי? מאיפה באת? ולמי אתה? כך שואל עשיו את... כן, את משרתיו של יעקב. כן, מי אתם? מאיפה באתם? למי אתם? אנחנו משל יעקב. מאיפה באתם? כן, היכולת לשאול את הניסיון. מי אתם? מאיפה באתם? כן, לדעת למה הוא בא. זה נקרא בעל ניסיון. מה שאין כן מי שאינו בעל ניסיון, הוא לא יכול לרכוש חוכמה. כי כל החוכמה שלנו, כל החוכמה היא באה מהפענוח, יכולת הזיהוי והפענוח של הדיבור האלוקי אלינו דרך מהוראות החיים. היום יומיים. כוס נפלה מידו. סליחה שאני אומר את זה בלשון של דרכי האמורי, כן? כן, פת נפלה בפיו. כן, כוס נפלה מידו. כן? לא יודע מה קרה לו. מה זה? מה זה? תלוי במודעות שלך. מאוד קשור לזה. כן, על כן הבדלה נפשו מאוד. כי השם נפח לשמת חיים, כמו שאמרנו, השם נפח בו, לעובדה, עובדה דלעילה, כן, מלמעלה, כי השם נפח לשמת חיים, על כן, נבדלה נפשו מאוד מנפשות כל הבעלי חיים אשר תחת השמש, כן? נבדלה נפשו מאוד זה הבדלה מהותית, כן? שיש את המילה מאוד, זה מילה של הפלגה. יש לפעמים מאוד, יש לפעמים מאוד מאוד. לשון מאוד מאוד מופיע כמה פעמים, כן? בשולחן ערוך ביחס לצניעות, מאוד מאוד הווי צנוע, כן? מאוד מאוד הווי שפל רוח. כן, דברי רבי לויטס במסכת אבות, הביטוי של מאוד בכל מאודיך, כן, מאוד מאוד, כל אלו בכל מאודיך, כן, כל שכן מאוד מאוד זה בכלל ביטוי של הפלגה מקסימלית, כן, נבדלה מאוד, זה בא להגיד שההבדלה היא לא הבדלה כמותית, אלא אנחנו עוברים כאן לפאזה איכותית. זאת אומרת, ההבדל בין האדם לבהמה הוא לא הבדל במרחב שתחת השמש, אלא בעצם היותו של אדם מעל השמש, מעל הקיום הפרטי. תרצו לקרוא לזה ככה, כן? יכולים להבדיל את העולם שמתחת לשמש לעולם שמעל השמש בהרבה אופנים, אבל ההבדלה היסודית והעיקרית בין העולם שמתחת לשמש ומעל השמש זה ההבדל בין אגוצנטריות ותאוצנטריות. כלומר, מי במרכז? האם אני במרכז? או רצון השם במרכז? זה ההבדל. צלם אלוקים, כן? זה כישרון פנימי מופלא להתבטל לחלוטין לרצון השם יברך, כן? על חשבון ההופעות הפרטיות המוגזמות שלנו. ולא צריך להסביר יותר מדי מה זה הופעות פרטיות, כן? מוגזמות. כל אחד יש לו בשפע, כן? מן האדום, האדום הזה. זה לא חידוש, כל אחד יודע מה זה. כל נקודה שאתה מרגיש את ההתנגשות בין הדרישות הכלליות, ולא חסר דרישות כלליות בתורה, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כל התורה כולה יישא בסביב הציר של כלליות. כל מקום שאתה רואה התנגשות, כן? בין דרישת התורה הכללית לבין רצון בתוכך, זה נקודת ה-crash down. זה המקום של ההתנגשות, כן? בין הרצון הפרטי לכללי. זה מקום עבודה, דע לך. שוב, גם בחיכוך הזה הפתרון יבוא על ידי גדרי תורה. ודאי, אדם אל יתבזבז יותר מחומש, לחומרה, אפילו חומש, בסדר. כן? אנחנו לא אומרים, יש גדרי הלכה, כן? גדרי הלכה שמגינים עלינו מפני התביעה הכללית המוגזמת, כן? הם קובעים כמה אדם יכול, כמה אדם רשאי, כמה אדם מסוגל, כמה אדם נדרש, כמה מצפים איתנו. כן? אבל ההבדלה המהותית שבין האדם לבעלי החיים זה ההבדלה שבין הפרטיות לכלליות. האדם הוא כללי. האדם הוא כללי, אבל הכלליות שמתגלה אצלו, אגב, כדי שלא יהיה בלבול, יש גם בעלי חיים שחיים בקהילות והכל טוב יפה. אצל האדם הכלליות היא מתרחשת או מתקיימת מתוך הבנת ערכה העליון. לא כלליות כדי שלי יהיה טוב יותר. בקהילה החייתית, הכלליות באה לשרת אינטרסים אישיים וקהילתיים לכל יותר. מה שנקרא חברת אחריות. שמור לי ואשמור לך, לכל יותר. בחברה האנושית, או יותר נכון, צלם אלוקים גוזר על האדם כלליות מסוג אחר לגמרי. מסוג אחר לגמרי. פירוש? שהפרטיות שלי היא מכשיר ביד הכלל. כלומר, שאני יושב ולומד כדי שיחכים, שאני יושב ולומד כדי שלמידות טובות יותר, סוף סוף מה המטרה? כדי שיותר ויותר אנשים ייהנו. כדי שהפרטיות שלי תוכל לתרום לטובת הכלל יותר ויותר, וזה מחיה אותי. זה מחיה אותי. הרצון הזה, ההבנה הזו, הידיעה הזו, זה מה שנותן לי את ערך חיי. זה נקרא צלם אלוקים. וזה אנחנו מתעלים להידמות לקדוש ברוך הוא בדרכיו, כן? רחמיו על כל מעשה. קדוש ברוך הוא, אחד מדרכיו, כן? זה החסד, אלה רפיים, רב חסד ואמת. מי שרוצה להבין את הדברים יותר לעומק, להבין עד לאן מגיעה דרישת הכלליות, רק לא להיבהל, תומר דבורה, בבקשה. לקרוא בספר תומר דבורה, שם תראו איך הוא הופך את הדרכים האלוקיים העליונים לתביעות מוסריות מן האדם, כן? הוא בהתחלה מדבר על דרכי השם, ואחרי זה מעתיק אותם אל האדם. ומזה ילמד האדם. הוא מתחיל בדרך השם, כן? דרכים של ערך הפיים, הרחס ובאמת, נוצר חס להפין, נושא אבון, ופשע וחטא ונקה, כן? הוא מסביר את ההנהגות האלוקיות האלו ביחס לבריאה. אחרי זה הוא אומר, וכן על האדם להתנהג במידתו יתברך, ונותן כמה דוגמאות בין אדם לחברו. אחרי זה הוא מפרט את 10 הספירות, שגם הספירות עצמם, כן? בעצם זה מצבים או תכנים או ישויות עליונות, שגם הם נדרשות מן האדם. יותר בעולם החוכמה, הבינה והדעת, כן? אבל 13 המידות שהוא מתחיל בהם את הספר, כן? זה בעצם דרישות מן האדם. מה הוא? אף אתה. גזירה שווה, ממש. זה דרכי השם הכלליים, כן? מי שמרגיש שהולכת ומתפתחת אצלו דאגה לזולת, ולא שואל את עצמו מה הרווחתי בסופו של יום, מה אני הרווחתי, כן? מי שמצליח להתעלם, לזרוק הצידה מעט את השאלה של הרווח האישי, כן? והוא הביא הרבה תועלת לאנשים, תדעו לכם. במשך היום הוא הושיע 200 איש, אבל מה השאלה בסופו של דבר? מה אני הרווחתי? כמה כבוד בא לי? כמה העולם הבא בא לי? טעות. תראו לכם אדם שמשליך רשת, דוגמה אחרת, אדם יש לו איזה כושר חיזוי יוצא מגדר רגיל, והוא מודיע לאנשי המדינה המסוימת שאמור להיות פה רעידת אדמה. כן? בעקבות זה הם מקדימים את צאתה מן המקום, כן? ובדיוק בזמן שהוא קבע רעידת אדמה נוראית, 9 בסולם ריכטר. כן? אם היו שם אנשים, אחד לא נשאר חי. הוא הציל 200 אלף איש. נותנים לו 1,000 כיכר זהב. נגיד נותנים לו $1,000,000. כן? והוא שמח על הכסף יותר מאשר, הוא שמח על הצלת האנשים. חשבו על זה. או אדם שזורק רשת כדי לצוד דגים, כן? פתאום מעלה תינוק, מפרפר מתחת למים. ויחד איתו הוא מעלה דג. במה ישמח יותר? בדג שהוא העלה או בתינוק שהוא הציל? סליחה שאני אומר את המשלים האלה, גם זה לא המשלים שלי. זה המשלים של הרב קוק, שהוא מביא מוסר אביך. כדי להדגים את ההבדל בין המדרגה הכללית לפרטית. כן. אבל הדוגמאות הן קצת בוטות, אבל תחשבו על זה, שהרבה פעמים בחיינו אנחנו שמחים יותר על הטובה הפרטית שלנו מאשר לתועלת שהבאנו למישהו אחר. כן? והוא מושיע את ישראל, אתה מושיע אנשים, אתה גורם לאנשים להרגיע. ובסופו של דבר אתה שואל, כמה מזכורת קיבלת? כמה סיפוק קיבלת? כמה כבוד קיבלת? כמה העולם הבא שלך גדל? על זה אתה חושב, תסתכל מה עשית. הושעת בן אדם, גרמת לו לחייך, אתה יודע מה זה בכלל? קלח לך אצל חז"ל ותראה מה הם אומרים על דבר כזה. אתה יודע איזה ערך עצום של המעשה שלך? ואתה מתעקש דווקא לחשוב על הרווח האישי שלך, על הארנק הקטן שכזה, עם כמה שקלים. מה אתה זה? זה לא זה. זה צלם אלוקים שבאדם. כמו שאומר בהמשך, כן, שהוא באמת מתאר את, את הקווים האופייניים של צלם אלוקים שבאדם, אז הוא מדבר על מידות, דיברנו את זה פעם שבועיים, אולי, לא זוכר כבר, נצטרך פה, במקום אחר, אבל, כן, כמו שהוא אומר, כוח החוכמה, הבינה, השכל, כוח הדת, כן, ועוד, חנינה, ענווה, כבוד, נדיבות, כל המידות האלה שמצויות בתוך הנפש, הן מכשירות אותנו בעצם להתעלות למדרגת הכלל. כל הכוחות שמנינו כאן, חוכמה, בינה ודת, חנינה, כבוד, נדיבות וענווה. כל המידות האלה וכל הכוחות האלו מכשירים אותנו להרים אותנו מעלה 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 חשבון הפרטי. כן? שאר הכוחות, אלו כוחות שמצויים באדם מצד שותפותו, שותפותו גם עם שאר היצורים האחרים. כן? שאר היצורים האחרים. אבל הכוחות האלו הם הכוחות הנבדלים שיוצרים את עיקר ההבדל, כן? ומאפשרים לנו להתרומם מעל המצב הפרטי. הכוחות האלו. אז זו הצעה עומד להגדרה, הגדרת ההבדל המהותי, התהומי, כן? שבין נפשות בעלי חיים, נפשות בני אדם, מה שקרוי כאן בלשונו, בני אדם, כן? מה שקרוי כאן בלשונו, כי השם נפח בו נשמת חיים, על כן נבדלה נפשו מאוד מנפשות כל הבעלי חיים אשר תחת השמש. יש שאלות על זה? כן. היא משתמשת בהם. היא ממלאת אותם בתוכן. היא שומרת, היא שומרת על, היא שומרת על, על, על כל תכונה ותכונה. כל תכונה ותכונה נשמר, נשמר האופי שלה, אבל הוא מתמלא ברצון כללי. לא על חשבון הרצון הפרטי, כמו שאמרנו, התורה מסדירה את היחס בין הרצון הפרטי לרצון הכללי. התורה מסדירה, אמרנו, דוגמה, אדם רוצה, כן, יודע מה, מתעורר בכוח נדיבות אדיר. וכתוצאה מכוח הנדיבות העצום הזה, עכשיו הוא רוצה לתרום את כל כספו. אומרת לה התורה, לא. אתה גם בעל גוף. יש לך גם הופעה פרטית בעולם הזה. כדי שההופעה הפרטית שלך תוכל להמשיך ולהתקיים, אתה, בני ביתך, כן? ועל בסיס ההופעה הפרטית תוכל להמשיך לעשות הרבה חסדים, לכן אל תיתן יותר מחומש. ואם אתה בעל ממון גדול, אתה יכול להחמיר לעצמך בחומש. ואם אתה אולי בעל ביטחון אדיר וגדול, כן? יכול להיות, כמו אותו יהודי ששרף את כל המפעל שלו, התברר לו בתוך פסח שבעצם לא הייתה מכירת חמץ במפעל הבירה שלו. זה היה בגלות, איפשהו. הוא שבא בתוך הפסח שבעצם אותו אדם שהיה אמור למכור את החמץ שלו לא מחר. וכיוון שאי אפשר למכור בפסח, הוא יחמיר על עצמו לשרוף את המפעל כולו. שרף את כל המפעל. ירד מכל נכסה בבת אחת. אבל היה מאושר ושמח כל הפסח כולו. כן? הלהבות שם עד לב השמיים במשך שבעה ימים, והוא מאושר שמאושרים. לא היה אדם מאושר ממנו. בית הכנסת כולו צוהל, בבית כולו צוהל. כן? בסוף השנה יצא לו בן שאיר את עיניהם של ישראל, אחד מהאדמו"רים הגדולים ביותר. הוא מדרגת אמונה כזה. כן? הוא היה סוחר, אבל צדיק וירא שמיים, והוא היה מוכן בשום פנים האופן, כן? להיות במצב כזה שחמיצו לא נמכר. הוא יחמיר לעצמו לשרוף את המפעל, כדי כך, כי אי אפשר לנקות את זה. איך תוציא את החמץ? אי אפשר. זה הכל ספוג, הכל ספוג בחמץ, כן? מפעל בירה. שרף אותו. מה? מה טבע? טבע אדם זה שילוב נכון בין פרט וכלל. והתורה שמדברת אל האדם בכללו, היא מסדרת היחסים האלו אצל אדם מצוי. יש כאלה שמחמירים על עצמם באופן מיוחד, כן? אופן מיוחד, כן? אבל אסור להם לפגוע בנפשותיהם. אם אותם אנשים שמחמירים על עצמם יגיעו לידי מצב של פגיעה פיזית, הם יענשו על זה. לא יקבלו שום שכר. כן? והגיעו אנשים שהלכו על הגבול הדק, שמש בין גביעה, ביטחון עצמי כזה של ביטחון בשם, שכמעט הגיעו למצב של גביעה. יש סיפורים כאלה. כן? והנה, ממש ביום האחרון, לפני שהוא קרס, הופיע אדם ונתן לו סך כזה וכזה לצדקה וכו'. יש סיפורים כאלה, כן? יש סיפורים כאלה, סיפורים באמת מופלאים. אבל זה אנשים מיוחדים ממינם. כן? אנשים מיוחדים ממינם. כן?
אבל שרפת המפעל זה לא
פיזי? לא, הוא פגע במפעל שלו. אבל הוא, בוא נאמר, הוא התקיים בכספי הקהילה לאחר מכן, לא היה עשיר גדול, אבל הוא התקיים בכספי הקהילה, גם מצא לו איזה עיסוק, עבודה שמכבד בעליה, אבל כבר לא היה עשיר, הוא לא היה הכי עשיר במחוז, כבר לא בא אליו מכל הגויים לשתות אצלו, לקנות אצלו את הבירה הנפלאה שלו, לא, אבל הוא קצת קיבל תרומות בהתחלה, ואחרי זה מצא לי משלוח יד, כן, הוא לא בחל בשום עבודה, והצליח לפרנס את ביתו, ויצא לו בן גדל. זה העניין שלו, אנחנו, זה לא המלצה לאף אחד מני יושבים כאן בשום פנים ואופן. אנחנו רואים עד לאן דברים יכולים להגיע. זאת אומרת, היחס בין כלל ופרט הוא נע, כן? הוא משתנה בין אדם, בין אדם לחברו. כן? אבל השולחן ערוך, הוא יהיה באמת נער לעינינו, לרגלינו בעניין הזה, כן? הדרכות הרגילות, הפשוטות, המצויות לכל אדם ואדם, וכל אחד, אם הוא באמת ער למצבו, לא באשליה, לא מדמיין שהוא איזה מלאך, באמת הוא יודע את מצבו, יכול בזה למתוח את הקו קצת, למתוח את החוט, למתוח את החבל קצת, מעבר לסטנדרטים, נקרא לזה כך. אבל לב יודע מרת נפשו, כמו שאמרנו הרב בנימין הרלינג, השם יקום דמו, לב יודע רמת נפשו. כל אחד יודע, צריך לדעת רמת נפשו, ולא לשלוט את עצמו, לא לשלוט את עצמו. כן. שומע לחכמים יחכם, תראה, אתה צריך לבוא עם הניסיונות שבאים לך, אל אנשים שמבינים, מכירים אותך קצת, ויתכן שהדברים שאתה תשמע לא תוכל להזדהות איתם, כי אתה באמת לא תדע שעליך מדברים. מה, באמת? הניסיון בא עליי בגלל ש... לא ידעת אפילו שדבר כזה אצלך דורש תיקון. אבל תצטרך לבטל לדעתך בענווה, ולקבל דעת חכמים בדבר הזה. אגב, חכמים זה יכול גם להיות מישהו שחכם ממך, או אובייקטיבי ממך, זה יכול אפילו להיות חבר שלך, שמכיר אותך ותכונותיך, ויודע מה אתה צריך לתקן את עצמך, למרות שאתה משלה את עצמך בדבר מסוים, ודווקא הוא זה שתצטרך לשמוע לו. לפעמים, זה מאוד מאוד קשה, כן? לשמוע לחבר שלך, שאכלת אותו באותו המסטינג, על פניו לא נראה שיש לו איזה יתרון מיוחד עליך, פרט לעובדה שהוא אובייקטיבי קצת יותר. כן? לפעמים זה החבר שלך, כן? לפעמים זה אפילו האתון של בלעם, שהיא פותחת את פיה, והיא מלמדת אותך מוסר, והיא פוקחת את עיניך לראות איפה אתה מתרשל וחוסר הכרת טובה וכן הלאה. כן? לפעמים זה ספרי מוסר, אתה קורא בספר מוסר, והספר הזה מדבר בדיוק על ניסיון כמו שיהיה לך. ואם בא לו ניסיון כזה וכזה, ואם שכניו מראים לו, מציקים לו, מפריעים לו בלילה, ידע שוודאי זה בא לו מפני שהוא עצמו גם מפריע לשכניו. ואז אתה מחפש ומפשפש איפה אתה הפרעת לשכן. סתם, זו דוגמה קצת בנאלית אולי, כן? אבל שהיא מאוד מציאותית. כן, ואתה אומר, כן, עכשיו אני יודע. גם אני לא נזהר כל כך בדברים האלה בלכות שכנים. כן? בגלל זה בא לי, לא עורר אותי מידה כנגד מידה. כן? יש כל מיני דרכים. כן? יש הרבה שליחים, הרבה מודיעים, הרבה נושים יש למקום. שבאים להזכיר לאדם את אבונו, האדם הוא צריך לפתוח את הדלת בענווה, ולא להשליך אותם בזה אחר זה, ולהגיד להם, אוף מכאן. לא רוצה לשמוע, אבל יש לי צו מריבונו של עולם. יש לי צו, תתבונן, תפתח, תפתח את המעטפה, תקרא בה. תעזבו אותי, לא רוצה לשמוע. וכמובן, כדאי לו להזדרז כדי שיוכל להתמצא ולפתור את תעלומת הניסיונות בעצמו, כדאי לו להזדרז ולהתחיל לעשות חשבון נפש, להיות יותר מודע לעצמו, ולא להסתובב שענן הוא בוטח, כן? כשיקור שהעולם נראה לו כמישור. כולם משמים, רק לא הוא. הוא כבר תלית שכולה תחילה. כן? זה הדבר הכי חשוב לעשות. בראש ולפני הכל. לקחת מסילת ישרים, להתעמק בו, לקחת ספרי המוסר, להתחיל, כן? צרור המור, בן שדה ילין, צרור המור שהיה מימר ומסגף את עצמו. אברהם אבינו שהיה עושה חשבון נפש, חשבון נפש. כן? כל צעד ושעה להברר, מצבו הרוחני, כל מה... עם המדיד, המדיד, מכניס את המדיד, מוציא, מה המצב, רואה, לפי זה היה סולל את חייו, לפי זה היה מפענח את הקריאות האלוקיות אליו.
כל אדם שיש לו מחלת השער, פשוט גם ספציפית בגלל שאתה מוסרם לזה,
כן, כן, זה לא קל, זה לא קל, לא קל, זה לא קל, כן, ודאי שאותו אדם היה מעדיף להיות אדם בריא, הוא גם לא חשב שצריכה לבוא עליו מחלה, כן? אבל למרבה הפלא, פתאום באה למחלה. אז קשה לו מאוד להבין, כי הוא חשב שלא צריך לבוא למחלה. אבל אם השמיים החליטו שהוא כן צריך מחלה, אז הוא בכלל לא בקטע, אתה מבין? אדם צריך להיות מוכן כל הזמן לשירותו של הקדוש ברוך הוא. אדם צריך להיות מוכן לכך שהכל יכול לקרוא לו בכל רגע נתון. הוא צריך להיות פתוח מספיק למסרים שגנוזים בעצם בכל מצב שעשוי להתרחש עליו. אבל אם הוא מסתובב בשעננות וחושב לעצמו, אני לא יכול להיות חולה. אני צדיק כמוני? הרי אצלי הכל בסדר. אז פתאום נופלת על המחלה, הוא לא מוכן, הוא לא ערוך. כן? עד שהוא עושה שינוי פאזה, כן? זה יכול לקחת המון המון זמן, כן? ועל פי רוב, כתוצאה מחוסר ההתאמה המנטלי, כן? שיש בינו לבין הניסיון, הוא עשוי ליפול בייאוש, או בלשון חז"ל, לבעט ביסורים. אנחנו לא בטוחים רגע אחד. מצד האמת, כל אחד מאיתנו, בכל רגע נתון, יכול לבוא לבכל, אלמלא רחמים של הקדוש ברוך הוא. מצד צורכי התיקון שלנו, אנחנו צריכים להבין שמצד צורכי התיקון שלנו, אנחנו, כן, אנחנו ראויים לנזיפה. ואני אומר את זה בצורה פשוטה. מידת הרחמים שוחחת עלינו. מידת הרחמים שוחחת, משוחחת עלינו. כן? מגינה עלינו. אבל מצד האמת, זה לא פשוט המצב שלנו. אנחנו צריכים להיות מוכנים לכך. לא להיות היפוכונדר, כמובן. לא חושב שמי יודע, הרע מכל, לומד דיקות, לא, זה ודאי שלא. אבל צריכים להיות פתוחים לאפשרויות שונות ומשונות. כן? אבל עיקר, מודעות. זה מה שחשוב. להיות מודעות שאני נמצא בתהליך של תיקון, ומה שלא יבוא עליי, אני אנצל אותו כדי להשתפר וכדי להתקדם. אם זה יבוא לי מצד הטבע, אם זה יבוא לי מצד החברים, מצד כל דבר בדבר. כן? אני ערוך. אני בתודעה של צמיחה. שאני בתודעה של צמיחה, כל מה שקורה מתפרש אצלי בעצם כמסלול של התקדמות. תראו עצמכם אדם שמחפש זהב. עכשיו הוא הולך למקומות רחוקים מחפש זהב. כל מה שהוא רואה בדרכו, מבחינתו זה רמז או תמרור. יש סימנים שאומרים לו שהוא לא בדרך. יש סימנים שאומרים לו שהוא מתקרב. הוא פוגש אדם, סליחה, אתה יודע איך מגיעים מקום כזה וכזה. הכל, כל מה שקורה מבחינתו, זה הכל מוביל בדרך אל מכרה הזהב הזה. כשאדם רוצה משהו, כל החיים מתפרשים לו, אליבה לפי הרצון הזה. וככל שהרצון שלו רצון יותר אמיתי, הפרשנות היא יותר אמיתית. ככל שהרצון יותר שקרי, הפרשנות היא יותר שקרית. כתוב על אחיתופל שמימיו לא חלם חלום רע. ודוד המלך מימיו לא חלם חלום טוב. מסביר הרב קוק, בדרך שאדם הולך, הולך מוליכים אותו. אחיתופל שהוא חשב שהוא צדיק, אז גם בחלום יראו לו שהכל אצלו בסדר. אבל דוד שידע שיש לו הרבה מה לתקן, אז גם בחלומות הראו לו מה הוא צריך לתקן. בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. אם הרצונות שלך הם שלילים, כל הבריאה כולה תתפרש אצלך באופן מהופך לחלוטין, שיחזק את הרצון היסודי שלך. כן? הרצון שלך הוא אמיתי, רצון של תיקון. כן? ממילא, השפה, כן? שהמציאות תדבר עליך, היא שפה של תיקון. זה מה שתוציא מכל מאורה. וזה לא משנה. נשפחה לך כוס על הרצפה, כואבת לך האצבע של הרגל, נפל לך הבנק, כן? אני יודע איפה כן? משבר כלכלי, כן? נפל, כל החסכונות שלך הלכו לאיבוד, הכל התפרש אליבא דרצון התיקון. איך זה בין? כל הבעלי חיים אשר תחת השמש. על כן הבדלה נפשו מאוד מנפשו על כל הבעלי חיים אשר תחת השמש. כן? גם האדם הוא תחת השמש. גם האדם הוא תחת השמש, ובכל זאת יש לו גם מהלכים מעל השמש. שכל הנפשות הן חלקי הארץ. כן? שכל הנפשות הן חלקי הארץ, הנפשות הן נפשות יותר נמוכות, כן? מקור מחצבתן ומעולמות של רצון נמוכים יותר. כל הנפשות הן חלקי הארץ, ונשמת האדם היא חלק, אתם רואים, יש פה הבדלה. הן נקראות נפשות, נפש כל חי, ובאדם זה נקרא, כן? נשמה. ויפח ביפיו נשמת חיים. או כמו שכתוב, נפש חיה שיש בה חיות נוספת. כן? כל החיות נקראות נפש, כל היצורים. והאדם נקרא נפש חיה. למה? שיש בו חיות נוספת על כל הנפשות כולן. זו הנשמה. כן? שכל הנפשות הם חלקי הארץ. ונשמת האדם היא חלק נתן לו השם ממרומי, מקום גבוה. ולכן הבדלו, תפו מיד אמרנו, נגזר מזה הבדל עצום גם בפעולות האדם. כן? יש הבדל בשורש, מבין יש הבדל גם בענפים. כן? אם אין הבדל בשורש, אם מותר האדם מן הבהמה עין מצד שורשו, אם מצד שורשו של האדם יש לו נפש בהמית ותו לא, מותר האדם מן הבהמה, ממילא פטרת את עצמך מכל חיובי המוסר. כן? אבל לפחות תהיה כמו בהמה. הבעיה היא שכשאדם, כן, מתעלה מהיתרון שלו, אז הוא הרבה יותר גרוע מחיה. כשהוא מנסה להיות כמו חיה ותו לא, הוא יותר גרוע מחיה. כן? כשאדם יורד ממדרגתו, הוא לא נעצר במדרגת החי, גם לא מדרגת הצומח ולא בדומם, הוא פשוט פרא, כן? הלוואי שהוא היה לפחות דומם, אפילו דומם הוא לא. כשאדם נופל מדרגתו, הוא נופל את כל המדרגות ולמטה מהם. אשריכם ישראל שאתם עולים, אתם עולים עד השמיים, ושאתם יורדים, אתם יורדים עד האפר. למה שאתם יורדים, אתם לא יורדים עד מדרגת הגויים? נתבולל ונהיה כמו הגויים. מה זה? למה צריך ליפול כל כך? נפלתי מקומה 15. אז אני אצנח על מזגן בקומה 14. מה, אני צריך ליפול דווקא עד לרצפה ולהתאמן שם בתוך איזה מחטש? למה? זה סוד. ככה זה. כי אדם שלא שומר על האופי הייחודי שלו, אם באמת נבואה, זה היה אצלנו רק מותרות ולוקסוס, אז היינו עומדים את הנבואה, איפה היינו נעצרים? מדרגה שמתחתיה. אבל מכיוון שזה נשמת אפינו, אתה בעצם מבטל את שורש הקיום שלך. כשאתה מבטל את שורש הקיום, מה אתה רוצה? אדם, דוגמה, פיזית. אדם שנפגע בליבו, אדם שנפגע במוחו. אז למה שלא נאמר ש... הוא ירד למדרגה נמוכה יותר, למדרגה צומח. אז הוא לא אדם, אז יהיה צומח לפחות. מה, לצומח יש מוח? לצומח יש לב? אז יהיה לפחות חיות שצומח. לא. צמח אולי כן, אבל צומח לא. כן? לא. לא. אתה יורד עד למטה, עד לאפר. זה כלל גדול. כשעם ישראל יורד, הוא יורד נמוך נמוך. כן? כי עם חכם ונבון אתה. שכאשר יראו אומות העולם... שאתם מקיימים את המצוות, מה יגידו? עם חכם ונבון. אבל אם לא תקיימו, אתם טיפשים בעיניהם. ותראו כמה זה בולט על עם ישראל. שעם ישראל לא מתנהג כמו שהוא צריך להתנהג, הוא עם מזולזל. כל הניסיונות שלו להידמות לאחרים, הם לא נושאים חן בעיני הגויים. רואים שזה לא מתאים לך. רואים שזה תחפושת. ויותר מזה, הם כועסים עליך, כי אתה בא לקחת להם את התפקידים. אתה תתעסק בשלך, והם יתעסקו בשלהם. משימים אותך שאתה לוקח את כל המשרות הבחירות של עורכי הדין, והרופאים, והתעשיינים. תן להם את שלהם. מה אתה נמצא להתגדל? עכשיו, אני לא אומר שיהודי לא יכול להיות תעשיין, אבל תהיה תעשיין יהודי. ברגע שיהודי מתבולל ומתבלבל, והוא מתארטל מתורתו, ומנסה להיות תעשיין, הגוי מרגיש שנכנסת בנישה שלו. ואז באופן לא מודע, הוא דוחק אותך משם. פשוט דוחק אותך משם. וזה לא עזר לך אם תתבולל. אתה יכול עד מחר לנסות להתערבב. שמן לא יכול להתערבב בתוך המים. ברגע הראשון של הבחישה, נכון שחלקי השמן מעורבבים עם המים. חכה שלוש שניות. כל השמן צף למים. אין אפשרות כזו. וחייבים לשמור על כל קווי ההבדלה האלו. לשמור עליהם כבבת עינינו. בכל נקודה. שאנחנו מתעלמים ולא שומרים על קווי ההבדלה, כן? שאנחנו מחויבים במצד צלם לוקים, וכל נקודה כזו מתחילה נפילה למטה. נפילה קשה. ואז מסתכלים על הגויים ומקנים בגויים. מקנים בכלב, כן? בכלב שמסתובב חופשי, יהודים קינאו בכלבים, כן? בפרפרים שמסתובבים חופשיים בגטו. לראות פרפר שמסתובב בכיף מפרח לפרח, ויהודי שם בתוך הגדרות. קינאנו בפרפרים, ברמסים. בתולעים כינינו. היינו מוכנים להיות כאחד התולעים. אבל לא עוד מצב שאינו. זה גורלו של עם ישראל ששוכח את תפקידו. עם ישראל ככלל, וכל יחיד ויחיד. כן, כל יחיד ויחיד. עם ישראל מסתובב עצוב, אני חייב לומר. יש איזו מידה של עצבות היום, גדולה מאוד בעם ישראל. כן? אנחנו עצובים. יש לנו איזו עצבות. אני לא מתכחש לעובדה. יש אנשים ש... כן, נשים, כן, אבל רבותיי, חסר לנו משהו מאוד עמוק. חסר לנו משהו מאוד עמוק. די לנו בזה שחסר לנו בית המקדש, חסרה נבואה, חסרה כהונה, כן? חסר מלך, זה סיבה מספקת לסובב מראש למטה. אנחנו כמובן בעלי אמונה, מכוח זה, אנחנו, כן, אנחנו באמת זורעים בדמעה, משתדלים, כן? אבל יש עצבות בעם ישראל. מחה השם, דמעה מעל כל פנים. יש עדיין עצבות. וככה אנחנו נראים. אנחנו משתדלים מאוד, אנחנו בעלי אמונה גדולה. לפעמים אנחנו מצליחים לסמוך, כי אנחנו מתעלמים מהקשיים שיש. כן? אפשר רגע להתעלם. כל מיני, הייתי אומר, כל מיני משקים שגורמים להתעלמות. תנו שיחר לעובד, ויין למראה נפש. אולי ישכח לאישו. יש מצבים שאנחנו מרדימים את עצמנו בכוונה תחילה, ובצדק, כדי שלא נצא מדעתנו. קצת מוזיקה, קצת לרענן את עצמנו, קצת איזה סיאסטה כזו, קצת מנוחה. אנחנו, אבל תכף ומיד שאנחנו מקדים את תשומת הלב לחסרונות שלנו, אנחנו לא יכולים להיות בנחת, לא יכולים. יש חסרונות. כל זה נגרם כתוצאה מחוסר קרבה לצלם אלוקים. אסור לשכוח. זכור, אל תשכח את אשר עשה לך עמלק. כן? אנחנו מחוברים לחסרון היסודי הזה, כן? כל הזמן. בשמחה. גם כשאנחנו פוגשים את החסרונות שלנו, בשמחה. כשנכנס אב, ממעטים, אבל בשמחה. ממעטים, נכנס אב, אז נזכרים מחורבן הבית. כן? ממעטים, אבל גם כשממעטים, צריך למעט בשמחה. גם שתמונת המציאות נשקפת לעינינו עם כל חסרונותיה, ממעטים בשמחה. ולמה ממעטים בשמחה? איך אפשר? כי הכרת החסרון הוא צריך להוליד בנו תכף ומיד דחיפה כלפי השלמה. וזה השמחה. שמחת ההשתלמות. אין סתירה בין חסרון לשמחה. שעם ישראל מתבונן על החסרונות, זה בבחינה של כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפוץ. ואם חסרון עומד מול עינינו, והוא לא גורם לנו להשתחררות של הרצון הטוב, כמו קפיץ שנדחף קדימה, סימן שאנחנו במידת הגאווה. כי חשבנו שאנחנו צריכים להיות שלמים. מה, אנחנו חסרים? איך יכול להיות? מהר, 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 נתלבש עם חליפה יפה, שיראה שתתן לי הכל בסדר? לא! לא טוב. אם אנחנו מגלים חסרון ואנחנו עצובים, לא מצטערים, עצובים, סימן שיש בנו גאווה. שאנחנו לא מוכנים לקבל שיש לנו מה להשלים. זה לא טוב. אולי חשבת שאתה כבר מושלם, אבל יש לי חדשות בשבילך. יש לך עוד הרבה מה לתקן בתחום הזה. אתה עדיין לא יודע את כל השס, ואתה עדיין לא יודע את כל ההלכות, ואפילו פרק אחד משניות, אתה לא יודע בעל פה. בבקשה, מתי קוראים שמה בערבית בשעה שהכהנים יחסים יכולים לתרומתם? מה המשך? שכחתי. מה לעשות? יש לי מה ללמוד. תשמח, שכחת. דע לך, אם שכחת את המשנה, כן? אז יש טעם לחייך. ביום שתזכור את הכל, כבר לא תהיה פה. זה אותו חכם שבא לבקר את חברו, החולה, איזה אמורה. אחד מגדולי עולם שבא לבקר את חברו. הוא היה כבר משהו על ארז דווי. החבר, ארז דווי. אשתו של החבר, ביקשה מהתלמיד חכם הזה להתפלל עליו. לא זוכר את שני השמות של חכמים. אשתו ביקשה להתפלל. אז פתאום הוא עומד מעל המיטה ואומר לו, מתחיל להגיד. אוי, כמה חסר לו בכיבוד הורים. אוי, כמה התורה יודע. אוי. ואשתו אומרת לו, מה אתה עושה? אני בא, הבאתי לך לברך ואתה נמצא מקלל. מה אתה עושה? תדעי לך, אם אני אגיד כמה הוא צדיק, הוא ימות. אז כדאי שאני אגיד שיש לו עוד מה לעשות בעולם הזה. Okay. כל המעריך באחד, מעריכים לו ימיו ושנותיו. כי מי שמעריך באחד, אז הוא מתכוון להמליך את הקדוש ברוך הוא בארבע רוחות השמיים. ואם זו מגמת החיים שלך, אז כדאי לתת לך עוד ימים ושנים. אתה תדע מה לעשות עם יריעות הזמן הזה. אבל אם אתה לא מעריך באחד, אם אתה לא משתוקק להמשיך את מלכות השם יתברך לתוך הקופסה הזאת שנקראת עולם הבא, אז למה לתת לך אפילו עוד דקה אחת? מה לך? רמוס חצריים. מה, באת לנשום את האוויר שעשיתי? בשביל מה? באיזה זכות אתה יכול לצרוך את האוויר? אתה יודע באיזה זכות אתה יכול לצרוך את האוויר? רק אם אתה יכול לגלות ערך שהוא גבוה יותר מהאוויר. למה שתצרוך את האוויר? לקח את האוויר. טוב. לא, נשמת. מה אתה עושה עם החיות שהאוויר נתן לך? עכשיו תגיד לי. יש לך משהו יותר טוב מן האוויר לתת? שאלה גדולה. זה סוג של כתרוג על אדם. צריך לדעת את זה. שאדם לא מצליח לחשוף מגמות עליונות יותר מהדברים שהוא צורך אותם, יש כתרוג. רגע, למה? מה פתאום? אין לך זכות לצרוך את העולם הזה. השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אבל מצד שני יש פסוק אחר. להשם, איך תשמע? הארץ ומלואה. הכל של הקדוש ברוך הוא. מה אומרים? תירוץ. באיזה מצב הארץ נתן לבני אדם? אחרי ברכה. אחרי שאתה מברך, אתה יכול להשתמש במים. כי כרגע המים משמשים לך לתכלית גבוהה יותר. להודות לשם יתברך. או לשתות ולהבריא, ועל ידי כך לעבוד אותו ולגלות רצונו. זה כבר מצדיק את השימוש במים. אבל אם אתה לא משתמש במים למטרה שהיא גבוהה מעצם המים, לא בטוח שאתה, לא בטוח שאתה יכול להשתמש את המים. זה גזל. זה עושק. זה שימוש בדבר שהוא עושק. כמו שאמר רבי מקוצק, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם שיעשו ממנה שמיים. זה בניסוח הקוצקאי. כן, בדברי הגמרא מסכת ברכות, בניסוח הקוצקאי. איך אתה עושה מהארץ שמיים? על ידי הברכה. על ידי הברכה. כן. טוב, סיימנו פסקה א'.